ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אחרי שהתמקדנו בשיעור הקודם בעניין שיטת רבי יהודה שסובר לולב צריך אגד וממילא אין עוגדים את הלולב אלא במינו, אנחנו ממשיכים כעת עם שיטת רבי מאיר. רבי מאיר אומר אפילו במשיכה. נציין שהשיעור שלנו מתחיל באמצע עמוד 18 שורות מלמעלה. רבי מאיר אומר אפילו במשיכה וכולי. במשנה ראינו אפילו במשיכה, ורבי מאיר גם הביא מעשה באנשי ירושלים שהיו עוגדים את לובם בגימוניות של זהב. תניא, אמר רבי מאיר, מעשה ביקרי ירושלים שהיו עוגדים את לובם בגימוניות של זהב. אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו שזה חוט של זהב. אמרו לו החולקים על רבי מאיר, משם ראיה במינו היו עוגדים אותו מלמטה, איפה שאוחזים את הלולב, ששם קשור הלולב עם הערבות וההדס מלמטה, אז שם האגד צריך לשיטתם להיות ממינו. מה שראית אצל אנשי ירושלים זה היה למעלה לשם נוי באלמה. מה שכותב במינו עוגדים אותו מלמטה, נמצא אגד העליון לנוי ועם, אבל לא להכשיר מצווה, לפי כך אינו תוספת בזה שהוסיפו מין אחר לעבור הבא תוסיף, זה שלשם נוי ועם, לא לשם המצווה. לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא הנחיות בהכנת הלולב ואיגודו. נקודה אחת, חציצה. שתיים, לקיחה על ידי דבר אחר. המעוין שמוסבר תחת הכותרת מבנה זה מדגיש רבה, פס כפול מדגיש רבה. חולקים בשתי הנקודות דליאל ובעוד נקודות המופיעות בעמוד ב'. הגמרא, אמר לו רבה להנאו מגדלי הושנה. מגדלי הושנה הם שהם היו עוגדים את הלולבים. אז הוא אמר למגדלי הושנה דבי ריש גלותה, הוא נתן להם הנחיה, כי גדליתו הושנה דבי ריש גלותה שיירי בי בית יד, שציור 598 בפירוש חי, כי היכי דלא תהווה חציצה. אנחנו נסתכל ברש"י, שיירי בי בית יד, מתחת לאגד, שלא ייקחנו במקום איגודו, כסבר אין האגד מן המצווה, כרבנן דאמרי אין צריך אגד. ורש"י ממשיך, דלא נהווה חציצה בין יד, יד של אדם שתופס את הלולב, להושנה, הלולב עם ערבות והדסים, ואין זו לקיחה. אם יהיה חציצה, אז אתה נתקל בבעיה שאתה לא מקיים את הפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון לקיחה. נחזור לגמרא. רבה אמר, רבה חולק, כל לנאותו אינו חוצץ. העגד, ואפשר להוכיח את זה ממה שראינו בגמרא דף י' א' עמוד ב' דף ל' ג' עמוד א', האגד הוא מטרה שלו גם לרבנן שאומרים אינו צריך אגד, אבל האגד הוא מוסיף להידור המצווה. זה מצווה לאגדו, ככה כתוב שם בדפים שציטטנו. ולכן מאחר שהוא בא לנאותו, הוא אינו נחשב חציצה. ואמר רבה, לא לינקית איניש אושלה בסודרה, ציור 602 בפירוש חי. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת להשתמש בספר ציורים, ובמיוחד הספר הזה, ספר פירוש חי, ובדרך אנחנו מציינים מספרים לציורים בספר ההוא. אז כאן ציור מספר 602, רב אומר לא לתפוס את ההושנה. שוב, ההושנה זה ביטוי שהוא כולל שלושת המינים, הלולב המאוגד עם הערבות והדסים. אז לא לתפוס את הלולב בסודר. מה זה סודרה? אז רשי אומר, כשנוטלו לצאת בו, לא יכרוך סודר שבין כתפיו על ידו, שלא לכרוך סביב ידו הבד הזה ויחוז בו הלולב. למה לא לעשות כך? הממשיך הגמרא, דבעינה לקיחה תמה. הפסוק כותב ולקחתם, ודורשים לקחתם לקיחה תמה, לקיחה מושלמת. אני מבין את זה שאתה הבן אדם והלולב ולא משהו אחר, זה מקלקל בשלמות שלו. אז אם אתה תופס אותו בסודרה, זה לא טוב, דבעינה לקיחה תמה ולקה, ואין אם תיקח את זה בסודר. ורב אמר, רב החולק, לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. זה שהשתמשת באמצעי נוסף, זה לא מוריד מהקיום או הגדר של לקיחה. תאמינו לי, אנחנו עוסקים פה בהגדרות טהורות, לא פעולות, תיקח את זה, תביא לי את זה, לא מילים כאלו שמשתמשים ביום יום, אלא אנחנו מתמקדים, מתרגשים בהגדרות הלכתיות. ולכן יש בפסוק כתוב ולקחתם, מה נחשב בגדי הלכתי כלקיחה? אז רב אומר, זה שאתה משתמש במשהו אמצעי, זה נקרא לקיחה על ידי דבר אחר, הוא לא מוריד מהקיום של מצוות לקיחה ולקחתם לכם. וכדי להגיד כזה דבר, בהמשך רואים, אנחנו סימנו את זה בסוגריים, אבל אמר רב, המנה מין על עד הלקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, זה דורש הגדרה הלכתי, נקרא לזה מקראי והוכחה דרך התורה שבעל פה. אבל כפי שאמרנו, יש לנו קטע בסוגריים, מטרת הסוגריים כתבנו בשוליים כדי להראות, ומיד אחריהם מובא דין חדש שבו חוקים רבה ורבה, בתוכם מובא הרקע לשיטת רבה של לקיחה די רב דבר אחר שמה לקיחה. אז אם אנחנו מדלגים, למרות שזה לא המטרה של הסוגריים האלו, אנחנו מגיעים לשואה שלישית בעמוד ב', שם כתוב ימר רבה לא לדו ציניש וכו', ומיד אחר כך מופיע עוד פעם רבה וחולק על דבר של רבה שם, אבל זה נושא אחר. עכשיו, מאחר שהקדמנו את המבנה, נלמד הגמרא באופן ישיר. נציין שיש לנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים בסוגריים, אנחנו נראה משולשים, ניסיונות של רב להוכיח דלקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. עכשיו הגמרא, שוב פעם בתחילת הקטע שבסוגריים, אמר רבה, מנה אמינא לה דלקיחה ידי דבר אחר שמה לקיחה, מנין לי כזה דבר? דתנן. ועכשיו אנחנו עוברים לתחום אחר לגמרי, הוא קשור נקרא לזה בתחום של מי פרה אדומה, איפרו פרה אדומה, והדרך שמכינים ומשתמשים במים והאפר. דתנן, איזוב קצר, אנחנו יודעים שכדי להזות על מי שתמי תומת מת, מטבילים עץ ארז ואיזוב בתוך מי פרה אדומה. הסיפור של פרה אדומה והטהרה דרך האפר והמים בפרשת חוקת במדבר פרק י"ט, ועוד מעט אנחנו נתייחס לפסוק י"ח שם. וממשיך הגמרא ואומרת, איזוב קצר, הוא קצר ולא יהיה אפשר להכניס אותו, שהוא לא יגיע למים שבו הוא צריך לטבול, להטביל את האזוב הזה. אז אזוב קצר מספקו, זה עניין להעריך, מעריכו בחוט ובחוש וטובל ומעלה ואוחז באזוב ומזה על התמי מת. עמי, איך זה קשר? הרי התורה אומרת בפרשת חוקת פרק י"ט, מדבר על כך שצריך לקח, בפסוק י"ח כתוב, לקח איזוב וטבל במים איש טהור והיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם חלה ובמת או בקו וכו'. והתורה ממשיכה לתאר את הפרוצדורה ואת הימים הדרושים להשיג טהרה. אבל אני מדגיש, בפסוק י"ח כתוב, ולקח איזוב וטבל במים. אז הגמרא שואלת פה, עמי, איך זה שאתה מכשיר הערכת האיזוב הזה על ידי חוט או קוש, ולקח וטבל, אמר רחמנה, כמו שראינו בחומש פסוק י"ח. אז איך אתה מקיים את הלקיחה אם אתה אוחז, אם אתה טובל את האזוב באמצעי אחר? אלא לאו שמע מינה, לקיחה על ידי דבר אחר שמע לקיחה. אני רוצה להדגיש עוד פעם, בפסוק כתוב ולקח, זה מקביל אלינו בארבעת המינים, ולקחתם לכם. אז כתוב ולקח, וכתב וטבל. אני לוקח את האזוב ואני טובל אותו במים. עכשיו, כשאני טובל אותו במים, אני לא אוחז באזוב. נכון, בהמשך התורה מדברת על כך שהוא אוחז באזוב בזמן שהוא מזה על על האיש תמי, אבל בזמן שהוא טובל אותו, למרות שכתוב ולקח איזוב וטבל במים, אני תופס את הזה שמעריך אותו, את החוט, את הקוש. אז הנה לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. אבל הגמרא דוחה, ממי? מי אומר שזה הוכחה אלינו? דיל משני אתם, המקרה ההוא של האזוב וההערכה שלו על ידי הקוש, שני אתם, כיוון דחברי, אתה חיבר אותו כגופי דמי, זה החיבור שאתה נועץ את הקוש לתוך האזוב ובכך מטובל אותו במים, זה שונה מהסודר שבו אתה תופס את הלולב. אלא מאחה, יש ציור 608. אנחנו נשארים עדיין בתחום של הפרה אדומה, ואנחנו גם נציין פסוק שקשור אל הכנת המי פרה אדומה. נציין פסוק י' ז' שם במדבר פרק י' שם כתוב: ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. בלי להיכנס לפרטי הפרטים של הסדר הדברים הקודם, למה אנחנו יודעים בשורה תחתונה שלוקחים מהאפר של הפרה אדומה אחרי ששרפו אותו ומערבבים את האפר הזה עם המים החיים, מים ששאבו ממעיין שנמצא בתוך הכלי. עכשיו הפסוק מדגיש: ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. עכשיו אנחנו חוזרים בגמרא, מניין לרבה לקיחה לידי דבר אחר, שמה לקיחה, גם אם לא מדובר שחיברת את הדבר החיצוני לדבר המצווה. והנה, נפל משפופרת. עכשיו שפופרת הוא כלי שמכיל אפר פרה אדומה. אז נפל אפר מהשפופרת, נפל, אני מדגיש, נפל משפופרת לשוקת. השוקת הוא כלי אבן שמכיל את המים של המים חיים, כן? פסול. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב' עם דיוק. האפילו כשר. הוא תפס את השופרת, וכמו לדוגמה, כמו האדם מחזיק מלחייה ומפזר את המלח, הוא לא נוגע במלח עצמו, הוא מחזיק את המלחייה. כאן הוא החזיק בשופרת והפיל את האפר לתוך המים. הפילו הוא כשר. המי ולקחו ונתן, אמר רחמנה. זה הפסוק שציטט מקודם, פסוק יוד זיין. אני קורא את הפסוק עוד פעם יחד איתכם: ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן. אז יש לקיחה ונתינה, וזה על לגבי האפר. אז איך זה אם אתה מחזיק את השפופרת, איך זה לקיחת האפר? אל עליו, ממשיך הגמרא ואומרת, אל עליו שמה מינה לקיחה ידי דבר אחר, שמה לקיחה. זה שאתה חסת את השפופרת שמכילה את האפר, זה גם בסדר, זה קיום של הפסוק. ולקחו, ככה כתוב גם אצלנו: לקיחה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, לקיחה ידי דבר אחר, שמה לקיחה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נושא חדש שבו חולקים רבה ורבה. ציור מספר 609: ביום הרבה לא לדוץ איניש לובה בהושנה. עכשיו הושנה, כפי שאמרנו מקודם, הוא האיגוד של הדסים, ערבות וגם הלולב. עכשיו בואו נגיד, הוצאת את הלולב מבין הדסים והערבות, עכשיו אתה רוצה להחזיר או להכניס את הלולב ביניהם, באגד שמאגד את הדסים והערבות. רב אומר לא להכניס את הלולב, לא להכניס אותו בזמן שהדסים והערבות אגודים יחד. זה הכוונה, לא לדוץ איניש לובה בהושנה. הושנה, אני מדגיש עוד פעם, זה על הדסים והערבות. דדילמה נטרי, של לנשור, נושר, נטרי טירפי, העלים של ההדסים והערבות. אולי בזה שאתה מכניס את הלולב ביניהם, זה יפיל, זה ינתק את העלים, אבל זה לא, זה ינתק אותם מהחיבור לבדי הדס והערבה, אבל העלים נשארים במקומה מנותקים. והווה חציצה, כאילו עלים לבד הם, לא, הם כבר לא חלק מהמצווה. זה, עלים מחוברים לבד, זה המצווה, לא עלים בודדים או תלושים. לכן אם אתה מכניס את הלולב בצורה כזאת, אתה תתלוש את העלים של ערבה והדס, והם יישארו שם בעגד, והם, מאחר שהם לא חלק מהמצווה, והווה חציצה. חציצה בין הלולה והערבות והדסים. רש"י כותב, דילמה נטלי טירפי הלולב, נטלי טירפי, הלולב משיר, זה לא נושר, משיר עלי הדס והערבה ומשתיירים בעקן, הם נשארים שם, אותם עלים מנותקים, תלושים, וחוצצים בין מין למין, ואינם אגודים יחד להיות לקיחה אחת. הם לא אגודים בכלל, הם תלושים. אנחנו נחזור לגמרא, ורב אמר, רב החולק, מין במינו אינו חוצץ. נכון, העלים הם התנתקו, אבל הם עדיין מין ההדס או מין הערבה, הם לא חוצצים. מין במינו לא חוצץ. ממשיך הגמרא ואמר רבה, לא לגוז לחתוך, לא לגוז איניש לולבה בהושנה. יש לנו למשל לולב גבוה, גבוה מדי, מדי כבר הוא רוצה, הבן אדם לא רוצה שיהיה יותר מדי גבוה מן הערבות. אז הלולב כעת מחובר, מאוגד עם ההדסים והערבות, ואתה בא ומקצץ את הלולב מלמטה, כמובן מלמטה. אז הוא אמר, רבא אומר לא לעשות כך בזמן שהכל מחובר. החיבור עם העלים לעמוד השדרה הוא יהיה מתחת למקום שחתכת, אז יוצא שאתה תחתוך את הלולב ויהיו ענפי לולב, העלים של הלולב שכעת באגד שלך לא מחוברים לשדרה, כי החיבור הוא יהיה מתחת למקום שאתה חתכת, וממילא עלים משוחרים הם מהווים חציצה. זה מה שרב אומר פה, לא, אני קורא עוד פעם, לא לגוזין ישלובה בהושנה דמשטיירי עוצה, עלים של הלולב יישארו מנותקים והווה חציצה. ורב אמר, מין במינו אינו חוצץ. הציור המתאים לדין האחרון של רבא, מספר 438 בפירוש חי. אנחנו ממשיכים עם דבריו של רבא. אם אתם שמים לב, המעוין גם מושחר למטה ממנו, בתחתית שלו המעוין, ואנחנו מציינים בהערה בשוליים, המעוינים שונים. לסמן שבהמשך סדרת מימות דה רבא, שבהמשך סדרת מימות דה רבא, רבא לא בא לחלוק. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו המריח אתרוג, הדס אחד של מצווה, שתיים במחובר לגבי הלכות שבת. כשאנחנו אומרים הלכות שבת, הכוונה כולל גם יום טוב, שגם בו יש איסור מלאכה. הגמרא, ואמר רבא, הדס של מצווה אסור להריח בו, אתרוג של מצווה מותר להריח בו. מהי טעמה? הדס, הצמח הזה, דלריחה קאי, מגדלים אותו בעיקר לשם הריח הטוב שלו. כי אקצה, כשהכנת את זה לחג הסוכות, שיהיה חלק מארבעת המינים, כי אקצה, זה הכל הלשון מוקצה, שהקצית את זה לשם המצווה, מריחה אקצה, ניתקת את זה, נקרא לזה בלשון ציורי, ניתקת אותו ממטרתו החול הרגיל הארצי. ומה היה מטרתו הארצי היומיומי? ריח. אז כי אקצה, כשהקצית את זה לשם המצווה, מריח אקצה, ניתקת את זה מהשימוש היומיומי, דהיינו לשם ריח. אז עכשיו יש לך רדס של מצווה, של תאוחז בו בארבעת המינים, אז אומרים לא להריח. כי ורשי גם מזכיר שהמושג של חל שם שמיים על המצוות, בדף ת' מוזכר שחל שם שמיים על עצי סוכה, שהם אסורים בהנאה כל שבעה, כלומר אתה לא יכול להשתמש בסכך של הסוכה לשם איזו מטרה חוץ מלהישאר על הסוכה כסכך. הוא הוקצה למצוותו. אז הרעיון הזה של הקצאה לשם מצווה הוא גם שייך לארבעת המינים. וכשמדובר בהדס, ניתקת אותו משימושו, רש"י כותב דרך הנתו הרגילה, זה לריח, ולכן אסור דווקא להריח בהדס, הדס של מצווה. אתרוג דלאכילה קאי, כי אקצה מאכילה אקצה, והריח לא היה חלק אינטגרלי של השימוש הרגיל של האתרוג, לכן ההקצאה שלך לא ניתק אותו משימוש כזה שאינו השימוש העיקרי של האתרוג. לכן רב אומר שהאתרוג של מצווה מותר להריח בו. ויאמר רבה, הדס במחובר, כאן אנחנו נכנסים לעניין שבת של כל ימות השנה, לאו דווקא סוכת. הדס במחובר מותר להריח בו, אתרוג במחובר אסור להריח בו. מה הייתה מה? הדס דלהריח קאי, ישרית לה, אם אתה מתיר לבן אדם לגשת לשיח שבו צומח הדס, הכל מחובר, הוא להריח בה מחובר, לא עתי למגזי, הוא השיג את ההנה שלו בזה שהוא הריח בו. עכשיו לא צריך לנתק אותו, לא צריך לגזוז אותו, אז אין בעיה, אין כאן איזו חשש שיצא מכך שאנחנו מרשים לך להריח בשיח של ההדס, הוא לא יבוא לקצץ אותו. אתרוג דלאכילה קאי, ישרית לי, כמו להריח בו, עתי למגזה, אולי זה אפילו יורר תאבון מסוים. אז אם אתה נותן לו להריח באתרוג במחובר, הוא יבוא לקצץ אותו כדי לאוכלו, ואז הוא עבר על האיסור תולש. ואמר רבה, לולב בימין ואתרוג בשמאל, מה הייתה מה? למה דווקא כך שהלולב, שלושת המינים שהם מחוברים יחד עם דווקא ביד ימין? הני תלת המצוות, הלולב זה אולי שם קיצור, אבל הלולב, הדסים והחול הם שלושה מצוות, והי האתרוג חדה מצווה, ולכן נותנים חשיבות לשלושה, והחשיבות הוא תמיד בימין. אמר לי רבי יומיה לרבי זריקה, מהי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב? תשובה, הועיל וגבוה מכולן. שאלה, ולגבי לאתרוג ולבריך, אתה רוצה לקבוע הברכה על פי מה יותר גבוה, אז תחזיק את האתרוג עוד יותר גבוה, אז תברך על האתרוג. אמר לי, אז הוא מבהיר מה שהוא אמר, הועיל ובמינו גבוה מכולן, העת דקל הוא יותר גבוה מכל שאר המינים מתוך ארבעת המינים האלו, ולכן מאחר שבמינו הוא גבוה מכולם, הברכה נאמר על הלולב. משנה, והיכן היו מנענעין? המשנה פתאום מזכיר, שואלת איפה הם מנענעין, בעוד שאנחנו, לא ברור לנו שיש בכלל לנענע. הגמרא תתייחס לזה מיד בתחילת הגמרא. אני סתם רציתי להקדים את זה. בכל אופן, איפה מנענים? אז המשנה אומרת, בתוך אמירת ההלל שאנחנו אומרים בכל אחד מימות הסוכות, בהודו לשם תחילה וסוף, אותו פרק בהלל שמתחיל בהודו לשם כי טוב כי למסור, גם מסתיים בפסוק הזה גם בסוף, אז שמה מנענים ובענה השם הושיע נא, דברי בית הלל. ובית שמאי אומרים אף בענה השם הצליחה נא. אמר רבי עקיבא, הוא מספר לנו, צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע שכל העם היו מנענעים את לוביהם והם לא נענעו אלא בענה השם הושיע נא, לא כמו בית הלל. יש עוד דעות במפרשים, אבל אנחנו נפרש בצורה כזאת שהאמרה הזאת שלא נענו אלא בענה השם הושיענה, כלומר להפוקה מה שבית שמאי אמרו גם בענה השם הצליחנה. שואלת הגמרא, נענו המן דקר שמי, איך המשנה שואלת איפה מנענים אם לא הזכירה שיש בכלל לנענע? אז הגמרא אומרת התמקאי, התנה שלנו יוצא ממה שלמדנו מוקדם יותר. ומה למדנו מוקדם יותר? כל לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו כשר. אז במשנה שהתייחסה לשיעורי הלולב הוזכר כדי לנענע בו, וכאמר על הסמך המשנה הזאת נאמר כאן היכן מנענים. אנחנו הזכרנו נענוע בהקשר הלולב, אנחנו כעת נתייחס לנענוע, זה נקרא גם תנופה, להניף תנופה אצל שתי הלחם, שזה אחד מהקורבנות של חג השבועות, ביחד עם שתי הלחם גם היו שני כבשי עצרת. והגמרא תתייחס ל מצווה הזאת, מה הקשר בין זה ללולב, נמתין ונראה. תנן התם, שתי הלחם ושני כבשי עצרת, כיצד הוא עושה? התורה אומרת בהקשר לקורבנות האלו שיש להניפם בויקרא פרק חף ג', והרשי מצטט את החלק מהפסוקים, והניף הכהן אותם על לחם וכו', על שני כבשים וכו', ואנחנו יודעים שהכבשים בעת התנופה הם היו חיים. אז איך עושים? כיצד הוא עושה? אני אקרא עוד כאן, תנן התם, שתי הלחם ושני כבשי עצרת, כיצד הוא עושה? אז יש ציור 610, מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים, הם עוד פעם אמרנו שהם חיים, ומניח ידו תחתיהם ומניף ומוליך ומביא מעלה ומוריד, שנאמר אשר הונף ואשר הורם. רק במאמר מוסגר, ורשי מביא את זה שהפסוק הזה הוא שמות חפתת, הוא לא בכבשי עצרת בזמן המילואים, אבל בשלוש שעות מסוף רשי קרא מי הוא כל תנופות ילפינן מינה. אמר רבי יוחנן, ורבי יוחנן כאן מהווה גישה ראשונה להסביר התנועות האלו, עוד כמה שורות אנחנו נראה גישה שנייה של מערבה. אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא, התנועות נקרא לזה לצדדים, למי שהארבע רוחות שלו, הקדוש ברוך הוא, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. רשי, למי שארבע אורות אורחות שלו, מצווה זו אנו עושים לשמו, כן מראה בהנפתו. אמרנו שזה גישה ראשונה להסבר התנועות האלו. במערבה מתנו הכי, אמר רבי חמא בר עוקפא, אמר רבי יוסי בר חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. אמר רבי יוסי בר אבין ותאמר רבי יוסי בר זבילה, זאת אומרת מכאן רואים. רשי כותב, זאת אומרת דרבי יוסי דקאמר תנופה עוצרת רוחות רעות ותללים רעים. מה זאת אומרת? ממשיך הגמרא בראש למד חטא עמוד א', שירי מצווה מעכבים את הפורענות. שרי תנופה, תנופה של השתי הלחם, שתי שירי מצווה היא. מה זה שירי מצווה? רש"י כותב שורה ראשונה, שירי מצווה, מצווה שהיא שיריים. שינה העיקר לעכב כפרה, אף על פי כן חשובה היא לעכב את הפורענות. אז אנחנו מבינים מכאן שהתנופות האלו זה לא מעכב. אנחנו יודעים שלא, למרות שכתוב לתנופה לחפר, רש"י מביא את זה, אבל תנופה לא מחפרת. כפרה שהיא במסגרת קורבנות זה בזריקת הדם. אז אנחנו לומדים מכאן ששירי מצווה, דבר שלא לא אפילו מעכב, מעכבים את הפעונות. שירי תנופה, שירי מצווה היא, אומרת הגמרא, זה התנופה של השתי הלחם, הוא בגדר שירי מצווה היא, ועוצרת רוחות וצללים רעים. ויאמר רבה, וכן בלולב. הנה הקשר שאמרנו מקודם. אגב, אמרנו שירי מצווה הוא לא עיקר כפרה, לא רק זה, רש"י מביא שאם אדם לא עשה אותו, האדם בכל זאת יצא ידי חובתו, הוא לא צריך להביא קורבן אחר. למשל אפשר לקרוא את זה ביחד ברש"י, שואש רביעי מראש העמוד, וכי תנופה מחפרת ולא אין כפרה אלא בדם. אלא שאם עשה לתנופה שירי מצווה, מה זה? ששיירה ולא עשה, השארת אותו בחוץ, לא עשית אותו, מעלה עליו הכתוב כאילו לא עשה, כאילו לא עשה מן המובחר, וכיפר. כלומר אף הפי כן כיפר, שאין צריך להביא קורבן אחר. ורב המוסיף, וכן בלולב, שמה הוא מוליך, הוא מביא, מעלה הוא מוריד. רב אחא בר יעקב, ממשיך הגמרא, ממתי לי ומתי לי, זה מוליך ומביא, אמר, ובתוך כדי זה הוא אומר, דין גירה בעיני דסיתנה, שזה יחשב, הלולב יחשב כמו חץ בעין השטן. רש"י כותב, הרי זה לחץ בעיניו של שטן, שרואה בעיניו שאין בו כוח לנתק מעלינו ערול מצוות. אבל הגמרא מסתייגת, ולאו מילתא היא, לא כדאי, אין נכון לומר כן, משום דעתי ליגויה בי, רש"י כותב ליגויה, שיתגרה בו שטן שהוא יצרה ויעשינו לטעות מעל קונו וימסור עצמו על הדבר. אז לא כדאי, לא כדאי להגיד דין גירה בעיני דסיתנה, כדי שלא להתגרות בשטן עם התוצאות העגומות מכך. עד כאן שיעורנו להיום.